זה דברים באמת מוקדשים לזכרו של אבי. תלי תלות, לא זכרתי. היום יום הולדתו של אברהם לימואי, אבי לימואי, שהיה מתפלל בית הכנסת, ונפל על קידוש השם, והספר שהוקדש לזכרו נקרא זרע אברהם או אבי, לא זכרתי בכלל. דברים מוקדשים גם לזכרו של הרב קרליבך, צדיק לברכה, שהיום יום פטירתו. טוב, ערב טוב ומבורך. חותמים את הפרשיות של אברהם אבינו. ואני מבקש לעסוק ביחד גם בזכות הפרשיות ועניינו של אברהם אבינו, וגם כי צריך את זה יותר מתמיד. תמיד צריך, ועוד יותר צריך. בירושה שאותה אנחנו מקבלים מאברהם אבינו. חז"ל מלמדים אותנו שיש לנו בירושה. מה יפה ירושתנו, את הנקודות המיוחדות שאנחנו מקבלים מאבותינו. מה יפה ירושתנו של אברהם הוא ירושת האהבה. אז הירושתנו של אברהם זאת באמת ירושת האהבה. הירושה שאותה אנחנו מקבלים ותיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. זרע אברהם אוהבי. אני רוצה לגעת קצת בסוגיה הזאת מתוך הפרשה שלנו, מתוך הפרשות שלנו. אני חושב שיש פה כמה נפקויות, הם מחוברים גם לדברים שעסקנו בהם בפעמים האחרונות. יכול להיות שגם צריך להמשיך בהם מזה בפעמים הבאות עוד. עניין האהבה קבע הארי הקדוש שצריך שנקבל על עצמנו בתחילתה של התפילה. את אהבת הרע. הארי קבע לומר ולקבל כל אחד ואחד על עצמו, כל אחת ואחד על עצמו, לפני שהוא מתפלל, שהוא מקבל על עצמו במצוות עשה, את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ואוהב כל אחד ואחד מישראל כגופו. אני תמתי, קבלת מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, היא ודאי דבר נפלא, אבל למה לפני התפילה לא נכון יותר לקבל את מצוות עשה של ואהבת את השם אלוקיך? ואהבת לרעך כמוך צריך תמיד לקבל. אבל דווקא לפני התפילה, כל עניינה של התפילה שייך למצוות אהבת השם. אולי בכלל כדאי לתת את הדעת, שתי המצוות האלה, מצוות אהבת השם ומצוות אהבת הרע, שהן אולי שתי מצוות הכי עקרוניות, לא יודע, אבל שתי המצוות הללו, הכללים הגדולים האלה, מאוד מעניין, אני לא יודע מספיק לגע בזה, אבל לתת לפחות את הדעת, לא מופיעות כמצווה. לא כתוב אהוב, כמו זכור, כמו כבד, כמו כל מצווה פשוטה. ואהבת, זה בעצם לשון שהיא סיפור. לא תמיד שמופיעה לשון כזאת, היא נלמדת כמצווה. ושבת עד השם אלוקיך, למשל, לא ברור שזאת מצוות תשובה. רש"י למשל לא לומד מהמילה ושבת שזו מצווה. הוא מבין שבשבת עד השם אלוקיך, זאת עובדה. עוד יקרה דבר כזה שתשוב עד השם אלוקיך. מעניין לאהוב, מעניין שאת המצווה לאהוב היא מופיעה רק בצורה הזאת. היא אף פעם לא מופיעה בציווי, במשפט חיווי, תוהב. היא מופיעה רק כמשפט עובדה, שבעצם זה זו מילה בעבר, שעבב מהפכת אותה לעתיד. אהבת, ואהבת את השם אלוקיך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אבל לא עכשיו אהוב את השם אלוקיך. אולי תוך כדי הדברים ניגע גם בנקודה הזו. אבל נתחיל באברהם אבינו. הזכרנו, נדמה לי, לפני שבועיים בשיעור, אגב הפרשה של אברהם עם סדום, שקראנו השבת, לדברי חז"ל שמופיעים על מקור מספר 1 ו-2, על הפסוק בתהילים, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת צדק ותשנא רשע. על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. את הפסוק הזה דורשים חז"ל כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת צדק ותשנא רשע. הפסוק נדרש על אברהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת לצדק את בריותיי ותשנא רשע. מאנת לחייבן. על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. איך הסיפה של הפסוק מתייחסת לאברהם? מהו מחבריך? מנוח ועד אצלך 10 דורות, ומכולם לא דיברתי עם אחד מהם אלא עמך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. בפשטות, דרשת חז"ל על הפסוק נראית הפוכה מהפשט של הפסוק. כי מה כתוב בפסוק? אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת צדק ותשנא רשע. רשע. צדק ואתה שונא את הרשע. איך חז"ל הבינו את הפסוק? מה זה ותשנא רשע? לא אתה שונא את הרשע, אתה שונא להרשיע את הבריות. שומעים את הפסוק על פי חז"ל? אהבת צדק, מה פירוש אהבת צדק? על פי הפשט, אתה אוהב צדק? שיהיה פה צדק בעולם. איך חז"ל מבינים אהבת צדק? חסד. אהבת לצדק את בריותיי. ותשנא רשע. שנאת לחייבן. איפה רואים את זה? אבל דורשים את זה על הסיפור של סדום. למה אני מתחיל בסוגיה של אהבת צדק ותשנא רשע? נתתי דעתי השבת בקריאת ההפטרה זו שאלה שהטרידה אותי תמיד. אני חושב שכולם זוכרים את החלק השני של ההפטרה, את החלק העיקרי של ההפטרה. ההפטרה של השבת מזכירה את האישה השונמית, נכון? אלישע מגיע לשונם, אישה גדולה מחזיקה בו לאכול לחם, הוא רוצה לעשות חסד, הוא עושה איתה חסד גדול, נולד לבן. והסיפור שם ממשיך, הילד הזה נפטר, מחיים אותו, אלישע מחיה את הילד, נכון? זה סיפור ההפטרה. באמת שבשונה מהפתרות אחרות, נראה די פשוט שזה קשור מאוד לפרשה. לא צריך פה להסביר הסברים. מה זה קשור לפרשה? רק אלא, כולם הולכים לשם. דווקא שם יש משהו שהוא בעייתי טיפה. מי שרגלים פה לנוסח הספרדי, עוצרים שם באמצע. מכירים את זה? כמו אלה שנתפללים בנוסח אשכנז ופתאום נתקעו שם באמצע, אז חסר להם שם, נחמקו באמצע. נכון? קוראים ופתאום, אוי, ותאמר שלום. האישה רצה לגיעה, היא אומרת לבעלה שהיא הולכת, אבל כל סיפור ההחייאה לא קוראים אותו בהפטרה. למה אני מזכיר את זה? כי התשובה שקוראים את ההפטרה בגין עניין העקידה והחייאת הילד היא ודאי אמת. אבל היא מסבירה את החצי השני, וגם אצלו מפסיקים בחצי. היא עדיין לא מסבירה את החלק הראשון של ההפטרה, שהוא נראה לא קשור בכלל. הנה החלק הראשון של ההפטרה. שבעה פסוקים מתארים נס אחר לגמרי עם אלישה. עכשיו, סיפורי אלישה בספר מלכים ב' הם כמה וכמה וכמה סיפורי ניסים מיוחדים. אם רוצים להביא את הסיפור של אלישה והחייאת הילד, וזאת ההפטרה של הפרשה, אין שום צורך להביא את הסיפור הקודם. הוא לא באותו מקום, הוא לא עם אותך לה, הוא בכלל. הסיפור הראשון הוא הסיפור הבא. בואו ניכנס אליו. ואישה אחת מנשי ובני הנביאים, זה אין עדות ואין מנהגים, את זה כולם קוראים. לכן הקדמתי את כל ההקדמה. כאן לא מפסיקים באמצע, לא מתחילים באמצע, כאן הכל מסודר. ואישה אחת עם נשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. היום אליה אני שם אעס אלך. הגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר אין לשפחתך אכול בבית כי אם אסוך שם. היום הלכי שערי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך כלים ריקים אל תמעיטי. ובאת וסגר את הדלת בעדוך ובעדנייך ויצקת על כל הכלים האלה והמלא כל כלי שמילת תשיאי. תלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעדניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. הדמיון היחיד בין החצי הראשון של ההפטרה, סיפור א' לסיפור הבא, זה כשהילד מת, אלישע סוגר את הדלת בעדו ומחיות. כאן היא סוגרת את הדלת בעדה מפני הנביא ומפני כולם ודואגת לחיים שלה ושל ילדיה. ראי כמלות הכלים ותאמר אל בנה הגישה אליי עוד כלי ויאמר אליה אין עוד כלי ויעמוד השמן ותבוא ותגד לאיש האלוהים ויאמר אלכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך ואת ובנייך תחיי בנותיו. שאלה כללית א', איך זה קשור לפרשה? אבל עכשיו שאלות בתוך העניין. פסוק א' מתאר מצב מחריד. מצב מחריד. יש כאן נושה ש... כשבא עם ההוצאה לפועל כדי לגבות את החובות ולא היה מספיק מטלטלין לקחת, אז במקום טלוויזיה הוא לקח ילדים. לא פה בתיאור מזעזע. נושה לוקח שני ילדים כי הוא נושה, לא לעבדים. תיאור נורא. ברור מהפסוק הראשון שהאישה מכירה את אלישע, אלישע הכיר את אישה. אישה, בעלה, היה ירא את השם ואלישע ידע אותו. והשאלה היא מה היא רוצה בעצם מאלישה. בעצם הפנייה לאלישה משמע שהטרגדיה פה היא כזו גדולה, כי לכאורה היא צריכה לפנות למחלקת הרווחה. היא צריכה לצעוק, לא יודע, היא צריכה להפעיל את המערכות. משהו פה מעובה. מה היא פונה לאלישה? היא מחפשת עכשיו תשובה נבואית למשהו, מה היא מחפשת? הנביא פה ממלא איזשהו תפקיד שצריך להבין אותו. הוא לא בא להחיות ילד, הוא לא בא לצייר עתיד, הוא בא לעסוק בעוול אדיר, מאוד ממוקד, מאוד ספציפי. אישה, אלמנה, ענייה, שאין לה כסף לשלם חובות, כלומר יש כאן סיפור של חובות, ולוקחים ממנה את הילדים. הדבר היחיד שאנחנו עוד יודעים, שאנחנו נמצאים בממלכת ישראל. אנחנו נמצאים בשומרון, והימים הם ימי אלישע הנביא. השאלות הבאות בפרשה הקצרה הזאת הן כמה. הוא לא אומר לה, שמעתי, תני לי את השם, את השם של אמא, אני מתפלל. הוא אומר לה מה לעשות. הוא נותן לה פעולה. הפעולה היא לא לכי לשוק ותנסי למכור שמן. הפעולה מתחילה באיזשהו שילוב מאוד מעניין שמחייב שכנים. למה השכנים קשורים לנסו? כלומר, ברור שהנביא מבקש כאן איזושהי אחיזה. נקרא לה בעברית אחרת, הנביא מבקש פה התערות הדילטטה. הנביא לא עושה פה רק בנס, אלא אומר, את צריכה לעשות משהו, ובנייך, והבית צריך לפעול. והבית צריך לפעול, ובפעולה הזאת צריך להפעיל את החברה, את השכנים מסביב, מאת כל שכנייך. נשמים לב, כלומר לא רק שני שכנים, צריך להיות פה. את עוברת אצל כל שכנייך. ומביאה מהם כלים ריקים. מה הרעיון? למה זה צריך להיות הדרך? מה זה קשור לכל הסיפור? הוא שואל אותה בראש ובראשונה, מה עושה לך? איזה מין ביטוי זה? מה עושה לך? מה באתי שתעשה? אם הייתי רוצה שיעשו את זה, מה עושה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. ואתה אומר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שם. זה תיאור בין שני צלעות. אין לשפחתך כל בבית, ואין לשפחתך כל. אז מה זה כי אם אסוך שם? כל אחד עם הדמיון שלו. אולי בהוצאה לפועל זה היה גרוטה שאף אחד לא חשב בכלל לטרוח לקחת את זה? אולי זה הדבר האחרון שעוד, לא יודע, יש לו אותו מטפת, אני לא יודע מה זה אסוך השמן הזה. אבל לדעי שאסוך השמן הזה הוא איזשהו דבר הכי פשוט בעולם, שכל הזמן עומד ומזכיר כמה אין פה כלום. יש פה כלי שאילו היה שמן, היה אפשר לשים בו שמן. יש כלים שנמצאים. יש כלים שמאזכרים כל שנייה את העניות, את ההשפלה. מה יש לי בבית? אין לשפחתך כל בבית. מה יש? יש אלבון. יש אסוך שמן. אם יש לך אסוך שמן, אפשר להתחיל לפעול. היום הלכי שאלי לך כלים מן החוץ מעט כל שכנן. כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך. כלומר מצידך יש את המינימום של המינימום אסוך שמן אחד. עכשיו אני מבקש ריבוי של כלים. אל תמעיתי. הכלים צריכים לבוא מן החוץ. מאת כל שכנייך. את סוגרת את הדלת, ואני צריך את שיתוף הפעולה של הבנים. הם מגישים אליה, והיא מוצקת. היא ממלאת, 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 אז יש פה נס מופלא, אז אם יש כזה נס מופלא, למה צריך את כל התנאים שלו? עושה את הנס בצורה שתעשה אותו אחרת, יותר פשוט. והיא כמלות הכלים, ואתה אומר אליי עוד כלי, עוד כלי, ואז מתגלה שכשאין כלים, אין שמן. כששמן צריך כלים. היום האלה, אין עוד כלי, אין עוד שמן. ותבוא ותגד לאיש האלוקים. זה דבר מדהים. זה הדמיון השני בין החצי הראשון של ההפטרה לחצי השני. איש האלוקים לא נתן ברכה והלך. לאיש האלוקים יש שני חלקים בסיפור. הוא נותן את ההחייאה, ועכשיו הוא אומר מה עושים. בסיפור השני הוא אומר יהיה ילד, ועכשיו לא עלינו הילד מת, והולכים אל איש האלוהים ומחיות. היא יכולה לבד להחליט מה היא עושה עם השמן, יש מספיק שמן, תחי. עכשיו היא באה אל איש האלוקים, והפעם איש האלוקים הוא נציג משרד התעשייה. הוא מציע לה איך לחלק את הנכסים. תפקידים מעניינים מאוד של איש האלוקים בהפטרה. בשלב הראשון הוא אמר לה ללכת לשכנים להביא כלים ריקים. בשלב האחרון הוא אומר לה, עכשיו לכי לשוק, תמכרי את השמן. מה זה משנה בכלל? ואת ובנייך תחיי בנותר. כלומר, ההתעוררות והכלים הם כל כך מוגדרים, והנס הוא כל כך ללא גבולות. הרי את ובנייך תחיי בנותר. את מביאה את הבנים, את מחזירה את החובות. מהסוך שמן ומכלים ריקים. אבל צריך כלים לאורות, וצריך חזרה אל איש האלוקים, וצריך שוק, וצריך שכנים. מה הסיפור? לי אין צלצילו של ספק שהחצי הראשון של ההפטרה הוא החצי הראשון של הפרשה. והחצי השני של ההפטרה הוא החצי האחרון של הפרשה. יותר מפעם נגענו בגלגולים קודמים בכך שהפטרה לא באה רק על סיפור אחד בפרשה. הפטרה באה להקיף פרשה, זו טענה שהיא אתגר גדול, מחייב להוכיח אותה, אבל זה לא לעכשיו. בפרשת וירא זה מאוד מאוד בולט. החלק הראשון של הפרשה כבר כתובה כל הפרשה. מגיעים המלאכים אל אברהם והוא יושב פתח האוהל, והם מבשרים לו את בשורת הולדת יצחק, אבל לפני כן את בשורת הפיכת דום. לאמיתו של דבר, לפני לבשר, הגיע הקדוש ברוך הוא לבקר את אברהם. נכון? וירא אליו השם. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא הגיע לאברהם, בדיוק הגיעו המלאכים, ואברהם אמר לקדוש ברוך הוא, מתנצל, אבל גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, פליז ווייט. הקדוש ברוך הוא מחכה. עוסקים בקבלת האורחים, לא ניכנס עכשיו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא טוב שדיברת איתם, כי זה קשור לאותו עניין. סדום, שאמרו, אומרים, למה? אני אתאר לך את סדום. הוא מתאר בממלכה הכי קשה שיכולה להיות. למה הוא מתאר לאברהם את סדום? מה הייחוס של אברהם שהוא זה שיוכל להתפלל על סדום? מה עניינו של אברהם? שהוא כולו חסד, שהוא צדקה ומשפט. אבל נדייק יותר, לא שהוא צדקה ומשפט, אלא שאנחנו זרע אברהם, גם אנחנו נהיה צדקה ומשפט. זוכרים את הביטוי בפסוק? והשם אמר המחסה אני מאברהם, ואברהם היו יהיה לגוי וכולי וכולי, כי ידעתיו, למה אני אוהב אותו? למה אני יודע אותו? למה אותו אני יודע מכמה בעולם? למה בחרתי בו? אז המדרש אמר, אהבת צדק ותשנא רשע, כי אתה אוהב לצדק את בריאותיי. אבל הפסוק אומר יותר, כי ידעתיו שאת התכונה הזו הוא הולך להוריש לזרו. נכון? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ואני אומר עושה כתב תרה, צריך להגיד דברים קשים מאוד מאוד מצד אחד, אבל אחרים מצד שני, זה הולך ביחד. ההפטרה עוסקת בזרע אברהם. וברגע שבו הוא נוהג בדיוק כמו סדום. אתם שומעים את הפסוק הראשון של ההפטרה? עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מה זה משנה אם הוא היה ירא את השם או לא? זה מחריד בסיפור, מה זה משנה בכלל? בא איזשהו נושה נבל לקחת שני ילדים לעבדים בממלכת שומרון בישראל. מה זה משנה בכלל? התואר שלו, הוא היה ירא את השם, אתה מכיר אותו, למה צפונה לנביא? אז אנחנו אומרים פה שהשם היה מוכר מאוד. העבד הזה הירא את השם, אומרים חז"ל, היה עובדיהו. עובדיהו היה אותו עבד השם, ארבעה נקראים ירא את השם בכל התנ"ך. אברהם, איוב, עובדיה, ירא את השם. על עובדיהו מסופר שבימים הקשים של אחאב ואיזבל, ברשעותה, בתפלצותה של כל מה שמתרחש, היא מבקשת להרוג את כל הנביאים. עובדיהו רוצה להחזיק את הנביאים, זוכרים את הסיפור? סיפור שלהם בספר מלכים. והוא מחיה ומחלקל את הנביאים, באמת, באמת, מפני הממלכה, מפני המלכה. הוא בעצם מחזיק, נותן אוכל, נותן חיים, ממשיך בעצם את היכולת לקבל נבואת אמת בעולם. כדי לעשות את זה צריך הרבה כסף. ולעובדיהו היה הרבה מאוד כסף. עובדיהו היה האיש אשר על הבית של המלך. האיש אשר על הבית זה תפקיד מאוד חשוב. אצל פוטיפר זה היה יוסף. זה איש עם כוחות. אבל להחזיק את כל 400 הנביאים הללו באופן קבוע, א' צריך יותר כסף, ב' צריך שקט. וכסף וממלכה לא תמיד הולכים בנפרד. ועובדיהו מבין שעם אלמא דשיקרא צריך לעשות חיבורים. אז הוא סוגר עם הבן של המלך, יהורם. איזה ביזנס טוב. אתה תשתוק פה, אני אשתוק פה, ואתה יודע שאני מחזיק את הנביאים ואף אחד לא יודע מה. בעיקר לא איזבל. ועובדיהו הוא מחזיק את הנביאים. הוא משלם את הדמי לא יחרת שלו ליהורם בן אחאב, והכל עובד. עד הרגע הקשה שבו עובדיהו מת. עבדך זה עובדיה, אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. זה עובדיהו להזכיר בסיפור למי שלא זוכר אותו, שפוגש את אליהו הנביא, כאשר אליהו הנביא בא לנבא שהולכת להיות בצורת עם הסיפור עם אחאב. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים, אומרים חז"ל, כך מתרגם פה התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל בסיפור ארוך, מי שירצה לראות אותו בפנים הוא נפלא. הנושה, אומרים חז"ל, זה לא אחר מיהורם עצמו. בן המלך, המלך. בן המלך בא לסגור חשבונות ולנהל את העסק כמו שהוא מבין. ואם הוא לא יכול לקחת את הטלוויזיה ואת המטלטלין, הוא ייקח את הילדים. מי תפנה? למי תפנה האישה שלא מדיעה? במחלקת הרווחה, תפי בן המלך? למי תפנה? למלך הנושה? מה היא תעשה? אתם מכירים את הרגע של צעקה? סתם, ככה. מה עוד אפשר לעשות? ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך ירא את השם, והנושה, הנושה הידוע בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. זה כתב הקטרוג הגדול ביותר שיש. הנושא שבא לקחת את שני ילדיי לעבדים, מן הסתם עשה את זה בצורה מאוד מתוחכמת. הוא בטח היה גם מסודר חוקי. היה סעיף ותקנה, תקנון א', ב', ה', נקודה 5, הכל היה מסודר. הוא עשה את זה על... כדי שהכל יצא בסדר. זה נעשה כי אפשר כך. התפלצתיות מתמסדת. היא מקבלת את כל הגושפנקה החוקית, וממלכת ישראל יכולה להפוך להיות סדום. סדום. אי אפשר לדבר. אסור. גם לא בטוח שכדאי. אתה לא יודע מה הוא יהיה, אתה לא יודע כלום. זה פסוק א' של הפרשה. אלישע יכול להגיד לה, תגידי לי את השם ואת השם שלי, אני אתפלל ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. אבל היא לא פנתה אליו עכשיו כנביא. היא פנתה אליו כצדיק, כצופן המוסרי של החברה של זרע אברהם אבינו. התפקיד הראשון שהוא מרגיש שהוא צריך לעשות מתחלק לשניים. א', הוא שואל אותה, מה תהיה ההתארות הדילטטה שלך? מה קצה החוט שעוד יש לאחוז? אין דבר כזה שאין. יש עוד כלי שנשאר, לא שווה פרוטה. אם אתה זוכרת אולי את הציור, איך ההוצאה לפועל עם יהורם ברשעות, בלכלוך הזה, הסתובבו שם ובעשו שמן הזה, בעשו את הילד כזאת אולי, כשהם לקחו את הילדים. את האסוך שמן הוא מבקש. אני צריך כלי כדי להכיל ברכה. אני צריך התערות הדילטת. שלך, לא שלי. כדי להביא שפע, את צריכה לגלות שלך יש כוח כמו שיש לי בחצי השני של ההפטרה, שאני אלך לחיות ילד. תסגרי את הדלת בעדי. תפעילי את הכלי ותמשיכי אורות מלמעלה. והאסוך הזה יתמלא בשמן. אבל זה לא מספיק. זו ידיעה ראשונה עצומה. תאמיני בך. אתם מבינים מה קורה לאישה? האישה אומרת, לא מאמינה יותר בכלום. הכל התרסק. לא מאמינה באף אחד. אין מה לעשות פה בכלל. והוא אומר לה, קודם כל תאמיני בך. אבל עכשיו מגיע הדבר הבא. נכון? המערכת היא סדום. יש כוח סדומי שמצליח, חסידות קוראים לו קליפת בליעל. נכון? הזרועות האיזבליים, הזרועות האלה של יהורם, מגיעים למקומות הכי קשים שיש. הנושא לוקח ילדים. הבנתי. אבל אני לא מסכים עם מה שאפשר חלילה לחשוב. זרע אברהם זה לא סדום. אל תעיזי לחשוב כך. זה הרגע שבו הכי אסור להישבר. את הולכת עכשיו לחוץ. ואני מה זה להגיד לאישה כזאת ללכת לחוץ? זה להגיד לה תפסיק להתבייש, תסתובבי בחוץ. אבל אני לא יכולה להוציא, את הפנים החוצה. מצביעים עליי. אני הגנבת. כל הפשקיבינים של יהורם עליי. אני מסביב ללקחת שני ילדים. צריך היה להלביש 1,000 סיפורים. את יוצאת החוצה. זרע אברהם זה לא סדום. ושאלת מן החוץ. ממי? מאת כל שכניי. איפה כל שכניי? אף אחד מהם לא דפק בדלת לשאול מה קורה. הם היו מזמן יכולים להביא לי קצת שמן. גם הם מושפעים. ולרגע, לרגע, לרגע, פתאום יש חשיבה, רגע, אולי כולם כבר זה חלק מה... זו הפרנויה הנוראית הזאת, שקשה לתאר אותה בכלל. מאת כל שכינייך, המון כלים ריקים. לא יהיה כלי, לא יהיה שמן. הכלי הוא זרע אברהם אוהב. מסתבר שיש לה כלים מכל השכנים. והשכנים שהיא חשבה שלא קיימים, פתאום ממלאים את הבית בכלים. היא סוגרת את הדלת. כי את הנס לא יוריד הנביא, את הנס אני אוריד. אני אסוך השמן. והשכנים הטובים של זרע אברהם אבינו. זה ינצח את אחאב ואת איזבל ואת יהורם. ולא ישאיר מזה שריד ופליט. והיא ממלאת שמן, וממלאת, וממלאת, וממלאת. והיא באה אל איש האלוקים כי הוא אמר לה, וכשתסיימי תבואי אליי, לא סיים. והיא משוכנעת שהיא באה אליו כדי לתת לו פרחים, להודות, ולקבל ברכה. והוא אומר לה, תשכחי. מה שלומך אשת עובדיהו, אלמנתו? קשה לצאת מהדלת, אה? יופי. אז לכי להקים בסטה בשוק. לכי לפגוש את זרע אברהם אבינו לא רק אצל השכנים. היה בסדר עד השין ג' לשוק. תעמדי שם כל הזמן. ותגלי מה זה זרע אברהם אוהבי. ואת ובנייך תחיי בנותה. זה חצי א' של פרשת וירח. אחר כך מגיע החצי השני. החצי השני אפילו אפשר להפסיק באמצע. אבל זאת ההפטרה של הפרשה. אהבת הצדק ותשנא רשע. ומבחן הסף של בניך ובני בניך יהיה אהבת צדק. כל מי שאין בו משלושה דברים הללו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, וחזד יש הגדרה, זה לא זרע אברהם אבינו. זו הגדרה הכי קשה שיש. אהבת צדק ותשנא רשע, ונתת לנו להבין שיש לנו את הכוח ששום דבר לא יכבד. אתם יודעים איפה זה מופיע בתוך הסיפור של המאבק על סדום? שמתי לב לדבר פלאי. למה כל כך חשוב לציין את ההפטרה הזאת? מקור 4 מזכיר את הפסוקים המאוד ידועים. זוכרים את המסע ומתן? השופט קורא הארץ לא יעשה משפט, ואז מתחיל מסע ומתן על מספרים, נכון? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, לא ייתכן. אם ימצאון 50 צדיקים, תשחית? ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. רש"י מסביר שהיו שם 5 כרכים, סדום, עמורה, אדמה, צבויים וצוער, ו-50 זה 10 צדיקים לכל עיר. ועל בסיס זה ממשיך החשבון. אבל באמצע החשבון פתאום יש איזה מספר לא קשור. פסוק הבזן. ויען אברהם ויאמר, אם אינה הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. אולי אחסרון 50 הצדיקים 5? התשחית ב-5 את כל העיר, ויאמר לו אשחית אם אמצא שם 45. אני אחזור עוד שנייה לזה, אבל תראו את ההמשך. תראו כמה זה שונה מההמשך. ויוסף ויאמר ויאמר אולי מצאון שם 40, ויאמר לא אעשה בעבור 40. ויוסף ויאמר אל נא איחר להשם ואדבר אולי מצאון שם 30, ויאמר לא אעשה אם אמצא שם 30. ויאמר הנה נעלתי לדבר אל השם אולי מצאון שם 20, ויאמר לא אשחית בעבור 20. ויאמר אל נא איחר להשם ואדבר אך הפעם אולי מצאון שם 10, ויאמר לא אשחית בעבור 10. עשה ומתן. אתם שמים לב שב-45 כל ההקדמות שונות וכל המבנה של הפסוק שונה? תראו ב-45 עוד פעם. ויאמר אברהם ויאמר, אם אין פתיחה כמו בכל השם, זה פתיחה כמו בכל השאר. אבל קודם כל רציתי להגיד שזה אנוכי עפר ואפר, זה מופיע רק ב-45. אם אנוכי עפר ואפר זה היה יכול להופיע גם ב-50 בהתחלה, אם זה רוצה שזה יופיע כהקדמה, לפני כן לא הייתה עפר ואפר, זה התחדש עכשיו. ואם זה חשוב כל פעם בשביל להגיד את הבקשה הבאה, אז למה לא ואנוכי עפר ואפר 30, ואנוכי עפר ואפר 20, ואנוכי עפר ואפר 10? חכו רגע. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5. מתמטיקה קשה. למה לכתוב הרך, אולי יחסרון 40 10, ונשארו 30. תגים אל מתמטיקה, זה אני אפילו מבין לבד. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5. חכו, אברהם לא עושה כמה זה יוצא, רגע, קדוש ברוך הוא אומר לו כמה זה יוצא. זה קשה. התשחית ב-5 את כל העיר, איזה חשבון זה, התשחית ב-5, כלומר, הנתון הוא 50, אבל יחסרים 5. מה העברית הזאת? זה לא הולך בכל שאר הביזנס. בכל המסע ומתן הולכים על מספרים, 40, 30, 20, 10, 50. אז קודם כל בכלל מה נכנס 45? זה כמו בקריאת התורה במקורות 36, פעמיים חי, פעמיים משני הצדדים. מה קרה? כלומר, מה קרה לך פתאום? ואם 45 טוב, אז מה כל ההתנצלויות האלה פתאום? זה החשבונות, זה 50, אבל זה פחות 5. אבל הוא אומר, מה השחית אם אמצא שם? עכשיו. רשי אומר דבר מאוד מעניין. אגב, איך מסתיים את הפרשה? אתם זוכרים פסוק למד ג'? לא ניכנס עכשיו, וילך השם. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, נו, ואברהם שב למקומו. איזה פילי פלאות סוף הפרשה. איך היא התחילה כל הפרשה? איך היא התחילה? ויירה אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. צריך להבין בדיוק. כלומר, הקודש ברוך הוא, נו, קשה להגיד, בא אל אברהם. אברהם אומר, בבקשה, ואז הקודש ברוך הוא מדבר איתו. הוא עומד ואברהם יושב. ואז אומר הדיין, כך מתארים חז"ל במקום, באמת אני מתנצל, אבל יש בדיוק אורחים חשובים. עקב התחייבויות קודמות נבצר ממני ברגע זה, ימתין כבודו. הוא ממתין ואז הוא אומר, סיימתי. הם מדברים וכשמסיימים, הקודש ברוך הוא חוזר למקומו. אתם מכירים עוד פעם דבר כזה? וילך השם כאשר קילה לדבר עם אברהם. זהו, סוף זמן קבלה שקל. איפה כל היום? שעות. ואברהם שב למקומו. צריך להבין מה הפירוש להיות מרכבה לשכינה. מה זה ביטול של אברהם? מה זה אברהם אוהבי? זה קשה לקלוט את זה. אין עוד דבר כזה. מה היה ב-45? מה השתנה שם? יש יותר מתמטיקה פשוטה, מקור 5. אולי יש 50 צדיקים, 10 צדיקים צריכה לכל כרח וכרח. כי 5 מקומות יש. בסדר? אז הולכים לפי 10. על פי זה מובן גם ההמשך. פסוק קפה, אולי ימצאו שם 40 ברשי הבא, וימלטו 4 כרחים. אז כשביקשו על 40, ביקשו על 4 כרחים. כשביקשו על 30, ביקשו על 3. בסדר? הבנתי. אבל מה זה 45? אומר רשי, אולי מצאון שעה, אולי החסרון החמישים, חמישה, תראו את רשי. התשחית בחמישה, רשי. ולא אין 9 לכל כרח. ואתה צדיקו של עולם תצטרף עמהם. אתם מבינים את החידוש של אברהם מחדש? הוא אומר, בונו של עולם, אנוכי עתר ועפר, איך אני מעיב? אבל אם הגעתי למדרגה כזאת שהשם בא אל אברהם, בירך השם כאשר קילה לדבר, אז אני רוצה להגיד משהו. אם יעמדו 9 צדיקים בסדום ויצעקו צנטה, אתה תצטרף למניין? אני מבקש שזה יחשב חוקית קדיש. אני רוצה אישור. זה לא 50-40-30. ריבונו של עולם, 9 ואתה. חוץ פה, לא? 9 ואתה. אתם יודעים מה אומר 9 ואתה? אני לא יכול לצרף למניין משהו שהוא לא מה... קשה להגיד את זה. סוג שלי. אני לא יכול לצרף למניין מלאך. אפשר לצרף את המלאך מיכאל למניין? באים 9 ואומרים צנטר, ואחד אומר ראיתי מלאך. או יש לנו 2, אסון אומרת ראיתי מלאך. עכשיו יש 2. זה תופס? זה שטויות. כדי שיהיה מניין, רבים צריכים להיות יחידה אחת. צריך להבין את זה. אתם יודעים מה פירוש 45 מספיק? ריבונו של עולם, אדם, הוא חלק אלוקה ממעל ממש, אז אתה חלק מהמניין. אתם יודעים מה זה אנוכי עפר ואפר? אני האפר שלך, אני האפר שלך. אמרנו פעם בשם המגיד ממזריץ', אנוכי אפר ואפר, באפר לא עליכם. באפר נמצא ה-DNA של מה שהיה. כשקורטים עץ, כל היסודות של העץ הולכים לאיבוד. האש, הרוח, המים, אין עלים, אין פירות. ולי מה נשאר? האפר זה בסוף העץ. אף אחד לא קורא לזה עץ. לכו תבדקו במעבדה, תראו שזה עץ. אתה יודע מה אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם? אני האפר שלך. אני מבקש לחדש חידוש. תשעה ואתה. תגלה שאתה מצטרף למניין. אולי יחסרון החמישים חמישה. מבינים את המשפט? זה לא אולי יהיו 45, אין איזשהו משמעות. אם זה טוב לה... אולי יהיו 40, זה טוב לארבעה כרכים. אולי יחסרון החמישים חמישה וגם בלי חמישה זה יחשב 50. כי אתה תהיה עשירי. תגידו, זה ואהבת לרעך כמוך, או ואהבת את השם אלוקיך, או שזה אותו דבר? אתם יודעים מה מגלה עכשיו אברהם? אם יש משהו בעולם הפוך מהאידיאולוגיה של אברהם, אבל זה באמת הפוך, לא במילים, זה סדום. אברהם, ואומרים לאברהם, ואומרים לו, זהו, סדום מחוסלת. אברהם צריך להגיד, בשקט, ברוך וברוך שמו, לא יעשה בכל. אני יודע, תפי צדיק, יש משהו טוב שם, תופיע אותי. יש לו מלחמה, סדום. עכשיו, המלחמה שאברהם מנהל עם סדום היא בשתי חזיתות. בפרשה הקודמת הוא הריק אל סדום את כל חניכיו, אתם זוכרים? הוא יצא למלחמה. הוא חירף את נפשות כל חייליו לסדום. אם הייתה כמה ועדה היום לדון על אברהם, איזה ועדה דינוגרד ככה, לדון על מה שעשה אברהם, וזה לבדוק את העסק מיד מחדש. אתה מסכן חיילים כדי להציל מה? את הרכוש של סדום ועמורה? לא להחזיר את לוט. הרי כתוב שיחזירו את לוט ואז הלכו לטפל בנעליים. של מי? אחרי שבפרשת לך לך מגלה אברהם שבאהבת אהבת אדם, אהבת להצדיק את בריאותיי, זה למסור את הנפש כדי לגלות את הטוב שבאדם, זה התפקידו היחיד בעולם של הצדיק. זה ותשנא רשע. לא כמו שחשבנו שבתשנא רשע זה לא יכול לשבור רשע ולכן אני יורש אותך. אחרי שאת זה מגלה אברהם בלך לך, הוא בא להגיד בוירה ריבונו של עולם, אני באתי לחדש, חולינו לך ריבונו של עולם, אם ככה העולם מתנהג. צער השכינה, חילול השם. באמצע הוא אומר ריבונו של עולם, באתי לחדש חידוש בהלכה. תשעה והקודש ברוך הוא מצטרפים. אפר ואפר מצטרף עם המקור שלו. זה נקרא אחד. זה אותו סוג. אנחנו נצח. אנחנו חלק אלוק. זה דבר לא יאמין. אתם יודעים למה אני אומר את זה כל כך חזק? או למה אני אומר את זה? קשה להגיד. בעיקרון שתשעה ואחד יכולים להצטרף למניין, משתמשים גם הנינים של אברהם. הם למדו את השיטה מאברהם. אתם זוכרים לאברהם? אתם זוכרים למה? זוכרים למה הם משתמשים בזה? למכור את יוסף. אתם מבינים עכשיו מה זאת מכירת יוסף? עומדים תשעה אחים. יוסף בבור, ראובן לא נמצא, בנימין בבית עם אבא. נותרו תשעה. הם מחליטים למכור את יוסף. למה? יש להם המון סיבות. אמיתיות דרך אגב. לא אולי, בכלל לא אולי, ברורות. ויבוא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. אתם יודעים מה? אני אגיד את זה לא יפה. לא נעים להגיד מה כתוב במדרש על והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. בוא נעזוב. מה שנקרא נעזוב זה. אתם יודעים איזה טענות היו על יוסף? אחרי 22 שנה כשנפגשים במצרים לא ראינו אף פעם שהאחים חזרו בהם מהטענות. חפשו. הם מתחרטים על זה שהם מכרו אותו כך. לא שמענו בהתחננו. עכשיו הם מגיעים למסקנה ברורה שהצדק מחייב למכור את יוסף. עכשיו זה נורא קשה כי הולכים עכשיו להכניס את אבא לאבל עד סוף ימיו. צריך להתחזק. צריך לקבוע שייכנס לנידוי מי שיגלה לאבא, כי אנחנו עכשיו עושים את זה לשם שמיים. הכל לשם שמיים. אבל איך אפשר לנדות אם אין מניין? אז אומרים, הרי למדנו עיקרון, תשעה והוא. את העיקרון הזה לימד אברהם אבינו כדי לגלות שבשביל להציל לא את יוסף, את סדום, מוכן הקודש ברוך הוא להצטרף למניין. איפה אנחנו השתמשנו בעיקרון הזה? כדי למכור לא את סדום, את יוסף. ארבעים וחמישה וחמישים חסר חמישה. אתה נמצא פה, ריבונו של עולם. אתה נמצא פה, וכיוון שאתה נמצא פה, ממילא יש כאן בעולם הזה תקווה, אור, המשך. האדם הוא חלק אלוקה ממעל. אהבת צדק ותשנא רשע. אתה יכול להיות חלק מהמניין. היסוד הזה הוא יסוד, אני חושב, שיסביר את הנקודה שפתחנו בה בהתחלה. קודם התפילה צריך שיאמר, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אומר האדמו"ר הזקן בפרק למד ב' בתניא, שהמושג אהבת ישראל, בשביל להבין אותו, צריך להבין שזה בלתי ניתן להבנה מבחינה הגיונית, ריאלית. איך שאלנו בהתחלה, למה לא מצווים אהוב? כי אי אפשר לצוות אהוב. לא אוכל. אהוב פרד. לא אוהב, כל אחד עם הבעיות שלו. לא אוהב, מודה מה אני יכול. זה היה החלק שתמיד היה לי קשה בפופאי. מה אני אומר לו? לא הייתי. ואני זוכר איך ניסו להסביר לי לאהוב. באמת, עד 120 שנים טובות, זה היה אחד הדברים שאף פעם לא הצלחתי להגיע לעמק השווה עם סבתא. עליה שלו. היא יצאה שאני אוהב פרק. לא אוהב, אני זוכר את המילים לא אוהב. מה אני אומר? טוב, לא אוהב! היא אמרה לי, זה בריא אתה אוהב! עברו מאז המון שנים, יכול להיות בריא, אני לא אוהב. ממש. אז אמרתי, שונא היום, היא אמרה לי, לא אומרים ככה, לא אוכל, וזה נשאר. אבל לא אוהב. עכשיו אומרים לי, תאהב אותו. זה פרד, זה אוהב. זה טרב, זה טרדן, זה טרב. לא! לא אמרנו לך היום. אמרנו לך ואהבת. אתם יודעים מה זה ואהבת? תורידו את הבב. אתה כבר אוהב מזמן, חביבי. רק תגלה את זה בעתיד, תגלה את זה במציאות. תחזוף את זה. אין שום ציווי אהוב. ותגלה את הוואהבת. תגד, אתה לא צריך לאהוב. אומר, התניא, כי ישראל הם גוף אחד, מחולק לאיברים. ראיתם פעם יד ימין מרביצה ליד שמאל? כי יד שמאל גרמה לה להיות חלשה היום. ואהבת אומר, תגלה את מה שיש, זה לא חידוש בכלל. תחשוף את זה. פשוט לא הצלחת להביא את זה לידי ביטוי, אבל זאת העובדה הכי נכונה, הכי אמיתית. כך ברא הקדוש ברוך הוא אותנו, אחים, תאהב. זה התפקיד שלך. אבל זה רגע קשה, אז עוד יותר ואהב. אז מאיפה בא הכוח לאהוב את הרע? מזה ששנינו חלק אלוקה ממעל. לפעמים שוכחים את הפסוק. אין פסוק כזה ואהבת לרעך כמוך. אין פסוק כזה. לא קיים. יש הרבה פסוקים שאנחנו אוהבים חלקים. למשל יש פסוק שנורא נורא אוהבים אותו, כבר יש עליו אפילו צומת. בית יעקב, לכו ומלך. זהו, פסוק. לאן? תלוי איזה רמזור, לקניון. שמאל, ימינה, לרחובות. בית יעקב, לכו ומלך. על הכיפק. יש עוד פסוק נורא יפה. שלף את עמי. פו. מה שלח את עמי? לא כתוב דבר כזה. שטוף! טיפשוף! אין משפט כזה. חפשו! זה בערך כמו שמע ישראל! כשורים ג'וק. נכון? שמע ישראל, ג'וק. שלח את עמי! אין שלח את עמי בלי ויעבדוני. תחפשו. שלח את עמי בלי ויעבדוני פירושו שלח מי מצרים. שלח את עמי ויעבדוני זה שלח למטרה אי. והיפוך גמור של כל המשמעות. ו-180 מעלות אחרת. בית יעקב לכו ונלכה בלי באור השם, זה אולי לא מסתדר עם בילו. אבל זה לגמרי אחרת מבית יעקב לכו ונלכה. אין פסוק כזה באהבת לרעך כמוך. כתוב בפסוק לא תיקום ולא תיטורת בני עמך. אתה רוצה לשאול איך אפשר להגיע לזה? אתם יודעים מה זה לא תיקום ולא תיטור? לא תיקום זה אם מישהו נתן לי משהו, אם מישהו לא הסכים לתת לי משהו. כך אומרים חז"ל. ועכשיו אני רוצה להחזיר לו, לא תיקום. אני לא אגיד לו, אני לא אתן כמו שלא נתת. ומה זה לא תיטור? לא תיטור זה להגיד לו, אני נותן לך. אני לא כמו שאתה. על פי ההלכה, בחלק מהראשונים אני גם לא יכול לחשוב כך, כי לא תיטור זה בלב. אסור לי לחשוב, אבל איך אני יכול להגיד את זה? את מי לא תיטור? את החבר מהבית? את בני עמך. איך? כי ואהבת לרעך כמוך. אני השם! ואהבת לרעך כמוך כי אתה ורעך זה גילוי שלי! אם אתה מקבל על עצמך מצוות ואהבת את השם אלוקיך, זה לא אמר לי כלום. אני רוצה לראות שקיבלת על עצמך מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, זה סימן שאפשר להתחיל לעבוד על אהבת השם של התפילה. הגילוי שאתה אוהב את השם מגלה שאתה יודע שכל ההפכים זה אני השם. כל ההפכים זה אתה ורעך. את זה אז אתה מבין את התפקיד של זרע אברהם אבי לא כתוב בשום מקום בתורה על אהבת השם של אברהם. כתוב בתורה על אהבת הבריאות של אברהם בלי סוף. וכשהנביא צריך לתאר מה אברהם, הוא אומר מה אברהם? אוהבי. הוא גילה שתשעה והוא זה מניין. ולפעמים אנחנו יכולים לקחת את הגילוי היסודי הזה ולהשתמש בו ההפך. ולגלות שתשעה והוא זה מניין. כדי להרוס את זה אחר כך. אני משוכנע שלפני מכורת יוסף עמדו ואמרו הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת את השם אלוקיך. אבל עד הסוף, כולל שאבא יסבול עד סוף ימיו, כולל שיוסף ילך למצרים וימות, אהבת השם, קודם התפילה יקבל על עצמו ואהבת לרעך כמוך. אני יושב. זה דבר פילי. היסוד הזה, היסוד הזה, הוא יסוד שצריך להכיר אותו בשני הצדדים. הכוח הזה יכול להביא אותנו לטעויות שהן מחרידות. כוח אינסופי כזה יכול להביא לפעמים לדברים מעוותים בצורה נוראית, להשתמש בזה כמו שאמרתי למחירת יוסף. אבל התפקיד שלנו לעשות שמו אלישע, הוא לעשות שני דברים, כמו אלישע. אתם יודעים למה אלישע באמת מבקש מכל השכנים לפעול? למה הוא באמת מבקש ממנה לצאת לשוק? לא רק כדי לגלות לה שאפשר לצאת מהדלת, וזו הפסיכולוגיה הגדולה ביותר, היא מהפרנויה. תפסיקי לחשוב שמסתכלים עליי. זה הדבר הכי גדול שיש בו עליו. אי. השכנים מחכים. נכון, הם לא דפקו בדלת, הם לא יודעים איך. תצחי יד בדלת. אי לשוק. זה רק שלב א'. השלב העמוק יותר לדעתי הוא אחר. לגלות חזרה את אהבת השם ואת אהבת הרע, לגלות חזרה את הצופן המוסרי שלנו, צריך בשתי דרכים. האחת, תתפיסי את השוק. תתפיסי את השכנים. תעוררי את המוחות. תגידי להם, לא יכול להיות בכלל. לא יכול להיות בכל צורה שהיא, שהנושה בא לקחת ילדים לעבדים. משהו התעוות אצלנו, אנחנו דנים בזה בכלל. זה רצח, זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. תעשו, תפיסי. אל תגיד בפרטים, אל תדברי על יהורם, אל תדברי על יזבל, אל תעשי כלום. תגלי להם שזה לא אנחנו. תעוררי את הבאהבת שיש בנו. אל תתעסקי ברוע. תתעסקי בטוב, הוא ינצח. תתעסקי בטוב ולא תוותרי. פוצ'י מוצ'י לא היה כלום. היה! יש! איך נלחמים? אל תנגחי שום רוע. תציפי את כל השוק. תגידי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. ואז תגלי ששתיקת הכבשים שהייתה מסביבך היא באמת מחרידה. אבל היא לא באה משום רוע. רק צריך לעורר את הנקודות הפנימיות של כולנו. והדבר השני, תלמדי את האהבה הזאת. תדברי על זה. תלמדי ואהבת. תלמדי את האהבה הזאת בעולם. תלמדי את אני השם. תגידי את זה. אני יכול לעשות נס. ויהיה מים ויהיה שמן ויהיה לך אוכל ותחזירי את החוב. אז מה עשית? נדמה לי שכשעומדים בזה רואים עולמות שלמים. עולמות שלמים. נזכרנו פעם ואני אומר את זה ממקום מאוד, מאוד אישי. אנחנו נזכרנו פעם, אפילו בזמן האחרון אני חושב, את דוד המלך. ודוד המלך משווה את אשת איש להמלבין. הלשון של חז"ל, שלא הבאנו אותה, מופיעה פה לפנינו, הלשון של חז"ל, לשון חזקה מאוד. מקור שבע. זה דרש רבה. מי דכתיבו וצלעי סמכו ונאספו, קרעו ולא דמו, ובצלעי סמכו ונאספו. איזה תיאור של רוע מחריב. צלע מזכיר לחז"ל את הנסירה, את האישה. ובצלעי סמכו ונאספו. חז"ל ראו פה את סיפור דוד ובת שבע. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שוטט לארץ. מבינים את ההגדרה של הלבנה בחז"ל, הכי חזקה שיש בעולם? אם היו קורעים אותי כבר לא היה דם, לא נשאר שום דבר אדום. אם היו מקרעים את בשרי לא היה דמי שוטט לארץ. לבן. ולא עוד. אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות. זה לא קשור לסוגיה. לומדים עכשיו נגעים ואוהלות. נו, אבל דוד המלך הגיע. נו, אז אם כבר, למה לא ניתן לו איזה מפתיר? אומרים דוד, הבעל אשת איש מיתתו במה? ואני אומר להם, מיתתו בחנק. ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ואני תמתי תמיד. תסתכלו שם בגמרא, למי שיראה, רש"י, תוספות, כל הראשונים מיד מוכיחים, מוכיחה, וזו הגמרא שמוכיחה, שבת שבע הייתה ספק אשת איש. כי יוצאים למלחמת בית דוד, ודוד המלך נתן לגט לפני, אוריה נתן גט לפני, לא נתן, סוגיה שלמה. לא מבין. למה לא אומר להם דוד, קודם כל, בכלל מי אומר את זה, ספק, מה אתם מדברים? סתם, למה אתם משפיצים? דבר שני, ונניח, אז הבעל, יש את איש, מי זה סוגיה? למה הוא נותן עצמם, הוא נפל. מה הוא לא רואה שזה יתנה, הם שואלים אותו בכוונה. הם אומרים לה, בא רשת איש מתעצר ובערב שזה נזכת, למה לא התחלתי את זה? לא התחלתי את זה. יודעים למה הוא עשה את זה בכוונה? הוא לא התבלבל, הוא יודע מה הוא עושה. אם הוא היה אומר להם ספק, אז דוד באגו היה יוצא יותר טוב. הרי 2,000 שנה אנחנו שואלים שלו. הוא היה פותר את הכל. אבל את מה שרצה דוד להגיד, הוא היה מפסיד. דוד רצה להגיד להם את הדבר הבא. אני מוכן להיות הקורבן. שדנים במגעים ואוהלות, זה לא המקום שאני אדון איתכם על הפרטים. הקדוש ברוך הוא קבע מקום. אלוקים ניצב ועדת אל. רוצים לדון בפרטים, יש מקום לדון בו. לדון בזה בטריבונל הזה פה, כשדנים במגעים ואוהלות, זה רצח. עכשיו אני מעמיד פה את הדיון בין אשת איש לרצח. והדיון הוא רק על נושא אחד. הדיון הוא על מה הדיון. והם בטח אמרו לדוד, דוד, תגיד את הגמרא בבבא מציעא. יש שם רש"י, תוספות, תגיד את האפשרויות. ודוד אמר, אני לא אצטרף למגרש שלכם. זה מגרש אחר. במגרש שלי, אהבת השם זה אהבת הרע. ובמגרש הזה, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה לא המגרש שאני מוכן להידרדר בו לאיזשהו פסק דיון במה שהוא לא העניין. גם אם אתם קוראים לזה עניין. זה דבר פלאי. צריך לנתח את זה לעומק. הגרא אומר, הגרא אומר, זה מדהים, בביאור משלי, רואים את מקור 8 ו-9, יש פסוק בסוף משלי כמעט, ממש בסוף, כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. אנחנו נלמד את הגרא, לא צריך להסביר כלום. מיץ חלב יוציא חמאה, זה נראה די מובן, לא? מיץ חלב יוציא חמאה, הבנתי, מחלב עושים חמאה, טוב, אני יודע, זה לא, סרטים על תנובה. ומיץ אף יוציא דם נשמע פחות טוב, אבל זה נכון, תמיד אמרו לי שמיץ אף מוציא דם, תפסיק, נכון, הבנתי, עכשיו זה גם פסוק במשלי, בכלל מצוין. ומיץ אפיים יוציא ריב, מיץ אפיים זה שתי פנים ביחד, שזה, זה, בואו לי, זה יוציא ריב. מיץ אפיים, זה יוציא ריב. אני מבין, וככה הפרשנים רואים פה, ששני הדברים הראשונים זה המשל. והמוסר הוא כמו שמיץ חלב יוציא חמאה, כך מיץ אפיים יוציא רק דבר אחד ריב. אז תרגיע, תפסיק לחוס. תראה, כי הכרס יעשה ריב, והריב יעשה וכו' וכו' וכו'. יפה. שבו את ביאור הגרא, זה תילי פלאות. כי מיץ מגומר, כי החמאה, במהירות הגרא, יוצאה על ידי החלב והדם, סליחה, כי החמאה יוצאה על ידי החלב, נכון? והדם יוצא על ידי מיץ החוטן, והריב יוצא על ידי מיץ אפיים. הבנתי. ומי, על פי הגרעה זה לא שני משלים ונמשל, זה הכל נמשלים. ומיץ הוא מלשון שחיקה. יודעים מה זה מיץ? קווץ'. מיץ זה למצוץ לו את הנשמה, לשחוק. ומיץ הוא לשון שחיקה. זה העניין. שהוא טעם על שהזהיר איזה כלל אדיר. מקודם הזכרתי ולא למדנו את זה, את הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, הגרא לומד את זה פה. שהוא טעם שהזהיר שלא להשיב למחרפו כלל. שלא להשיב למחרפו כלל. למה? שמו ניתוח. כי מחמת שלושה דברים רוצה איש להשיב למחרפו. זה הדבר הראשון בטבע להשיב. אבל מה זה להשיב? באבי, אבל זה לא משנה. אז להראות גדול הוא גדול וטוב יותר ממנו. ואל תדבל במוח. זו הסיבה הראשונה. איך בין דו. להראות שהוא גדול, איך בין דו זה בערבית, אני פה. להראות שהוא גדול וטוב יותר ממנו. להראות לו ששקר דיבר עליו, ואין בו הדבר הרע שדיבר עליו. מה שנקרא עניינית. מה שאנחנו רוצים להגיד, עניינית זה דבר אחד. זה להחזיר את הכל לקודש ברוך הוא. יש מקום אחד שבו דנים במיץ אפיים. שם אלוקים נמצא, וכשדנים מזה במקום אחר, אלוקים לא נמצא. אתה דוחה אותו. אתה לא מאפשר לו להיות. אתה הופך את הלא חשוב לחשוב. אז הנושא השני הוא להראות לו ששקר דיבר עליו. ובמה התיבה השלישית והאחרונה? בכדי שלא יחרף אותו עוד, שלא יחרף אותו עוד. הנה מה זה התיבה השלישית? הוא נהנה מהעניין. הוא ימשיך הרי. הוא בעמוק, זה עשת ימר ימשיך. אז צריך לעצור אותו כבר, להוריד לו את הכנפיים, שלא יחרף אותו. אם יחריש לו כעת על חירופה כשחירפה לו, אז הוא ימשיך עוד. אלה שלושת הסיבות. אומר הגר"א, וכנגד שלושת אלה, אמר שלושה דברים. ופילט לו. ואמר סתירה לכל השלושה דברים. לצד האחד, שרוצה להראות שהוא גדול וטוב ממנו, אמר שאינו צריך לזה. תשמעו, זה פילט לו. ולמד מאפיית חמאה. מאפיית חמאה. מאפיית חמאה. ולמד מאפיית חמאה מחלב. ועכשיו שיעור בחמאה. איך עושה החמאה מכסים הכלי אשר בא החלב בעת עשיית החמאה. נכון? כדי לעשות חמאה מכסים את הכלי, סוגרים, ונוצר את חמאה לאט לאט. כך בתורה, אם אדם לא סתר, התורה מכרזת עליו בגלוי. תפסיק לעסוק ברייטינג שלך. תרגע. יש גם לקודש ברוך הוא דרכי העברת תקשורת. הוא מצוין בזה. כל הלומד תורה בסתר, התורה מכרזת עליו. אי לא מסתדר כך באלמא דשיקרא, ולא אמרו כך ברייטינג של אתמול. זו מחלוקת, זה כמו שאמרו חז"ל. זה לא מוסכם על כולם. אבל חז"ל סבורים. אם אתה רוצה. כלומר, הפעולה הראשונה שלך זה עוד יותר תורה. עוד יותר קודש. עוד יותר להיכנס למקום שבו אתה לא רואה ולא שומע, כי אתה מחובר לעני השם. וכשאתה מחובר לעני השם, אתה מקבל מקומות וכוחות אחרים לגמרי. מיץ חלב יוציא חמאה. זו פעולה נוראית. החשק שלך הוא לקום, סגור את הכלי כמו חמאה. ותבחן מה אתה באמת רוצה. את האינסוף או את הרייטינג של הקדנציה הקרובה. ואז נגיע הדבר השני. מה היה הדבר השני? מה הסיבה השנייה שאדם רוצה להשיב למחרפו מיד? שקר דיבר. נכון? שקר, אין ביערה שמה. ונגד הבית תשמעו איזו גאונות, זה הגרע. שרוצה לנקות את עצמו ולהראות ששקר דיבר עליו. לא מצא שלמה במשלי משל יותר טוב מ... זה יפה לקרוא לזה כך, מיץ החוטם. זה שלמה. אמר גם כן שטוב יותר השתיקה, ולמד ממיץ החוטם. שרוצה לנקות החוטם ביותר, לא מספיק, צריך עוד. עוד. ושוחק ביותר יוציא דם. הוא ממאס אותו יותר. יאיבני, נניח שהכל שקר, אז אין לך מספיק דברים אחרים שעליהם הקודש ברוך הוא סידר לך את זה. אתה הולך עכשיו לפתח פה עכשיו עד ש... אתלכלך עוד. כן, אם תרצה לנקותיך, אזי ינבלך יותר. אגב, אתם יודעים למה? כי זאת שיטת הקוליסאום. בתורה יש בית שם אלוקים ניצב, שם יש פוליסת ביטוח, ומי שדואג לכבוד אלוקים מקיים כבוד אלוקים הסתר דבר, ושם הכל. כבוד מלאכי, חקור דבר. ובקוליסאום. ואז הטעות הכי גדולה שלך זה במקום להגיד אני השם, אנחנו 50 נו כוח, כי אנחנו 50 חסר 5. אתה אומר אני. ואתה מפתח את הקדושי יום עוד קצת. ומצאף, יוציא דם. לא יצא כלום. ונגד השלישי, שלומדים הגרל, משלי, תמיד שואלים מאיפה הוא יודע הכל. ונגד השלישי, שלא ינבל אותך עוד. זה הדבר השלישי, אולי הכי קשה. המנובל נהנה מזה, הוא ימשיך. אתה תחשב חלש. אתה צריך להבין את כללי העולם. אתה חייב להגיד. צריך להבין. אז מה, אם אמרו כל אישה או כל אישה, אז מה? ונגד השלישי שלו נאבל אותך עוד אמר שהוא דומה למי שרוחץ פניו בלכלוכו. אתם מבינים מה הוא עושה? כלומר, הוא לוקח מהלכלוך ורוחץ את הפנים. זה שיטה, בטיולים שנתיים לפעמים עושים כך, בצבא גם. רוחץ פניו בלכלוכו. שלא יהיה מלוכלך עוד. לכן הוא חייב לרחוץ פניו בלכלוכו. כן, כאשר תרצה שלא ינבל אותך עוד ותריב עמו בכל כעסך, ותרחיב דבריך שלא יבוא לדבר עליך, אזי חברך שומע דברי כעסך, ירחיב ריבו כעת יותר. אם כן מזה תוציא ריב יותר. יש לך דרך אחת לנצח. היא גם הדרך היחידה להעלות אותו חזרה לעני השם. גם אותך להעלות חזרה לעני השם. זאת הייתה דיאטה. זה היה ניסיון, זה היה דיאטה לאגו. כשעושים דיאטה ותאמינו בהתחלה קשה. אני כאחד שאף לא מצליח, יודע. ותמיד בא אליך מישהו באמצע הדיאטה ואומר, זה מדהים, פתאום אתה נושם, ואני אומר, מה מדהים? הוא אומר, אין קפה, ואני אומר, אז בשביל מה לחיות? אתה נושם, אני לא מנהל, הוא צריך לנשום, בשביל מה לנשום אם אין קפה? כלומר, אבל הוא אומר, פתאום פתוח. אני לא מנהל, הוא אומר, פתוח, פתוח, גם הדלת פתוחה, מה? קפה. ויש רגע שבו אתה אומר לו, מותק, מה אני יכול לעשות? אני מקווה שגם בלי שיסתתם לך תבין. אין לי איך להסביר. זו דיאטה. ועל דיאטה אומרים תודה. תודה רבה. זה על דיאטה על קפה. על דיאטה על אגו. דיאטה על גילוי אני השם. בעברית של היום, למה מי אתה? אני השם. ואהבת לרעך כמוך, זה הביטוי של ואהבת את השם אלוקיך. כי אחרת אתה יכול בשם אני השם. להשתמש ברעיון בחמישה וארבעים כדי לעשות את ההפך. ואז יש תפיסת עולם שלמה. התניא מביא במשפט קצר בשם הארי הקדוש בעץ חיים, שואהבת ואהבת. שאלנו למה לא אהוב, אלא ואהבת. איפה כתוב ואהבת את השם אלוקיך? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. מה זה השם אלוקינו, השם אחד? אין עוד מלבדו. הכל אחד. אני חלק ממנו. כשאדמו"ר האמצעי היה ילד קטן, הוא ניגש אל אבא שלו, אל התניא, ואמר לו, אבא, אם השם אחד ואין עוד מלבדו, אז איך אפשר ואהבת? אמרו לי פעם שבשביל ואהבת צריך שניים. אמר לו התניא, לכן יש באמצע ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תבין שכל מה שפה נראה שניים זה אחד. זה רק כבוד מלכותו. כל מה שפה זה לכבוד מלכותו. כדי שאתה תעשה את הכל אחד. אמר התניא בשם הארי הקדוש, ואהבת בגימטריה 414. בודקים פה? שהוא שתי פעמים אור. ואור הוא רב. אור זה אור בחוץ, נכון? 207, אור. רב זה אור פנימי. כשאתה מצליח לחשוף את האור הפנימי החוצה, זה לא אהוב, זה ואהבת. רק תוציד. כשיהיה ואהבת, הצורך הנפשי שלך ישתנה. רק שקלטתי את זה, הבנתי את המשפט שעליו, הבנתי, מתחיל להבין, לא מבין, שעליו הסב אגרא את כל דבריו. המשפט הזה הפך ברמב״ם להלכה. הלכה שהרמב״ם ידע שהיא קשה לנו. אבל הוא אמר, היא המודל של לכן הכעס מקור שש, ובוא נחתום, מידה רעה היא עד לי מאוד. וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. כמה עבודה. הרמב״ם אומר, יש שביל זהב, יש דרך אמצע. בכל צריך ללכת לדרך האמצע. לא בגאווה, עד הסוף לענבה, ולא בכעס. לעולם הכעס רע. וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ושם שלוש נקודות, ובתוכם הוא מזכיר את דברי חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה וכו'. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, תשמעו את הסיום, זה פלא פלאות. עד שינהיג עצמו, רמב״ם, תראו את הנוסח, שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים. וזוהי הדרך הטובה. הדרך הטובה, זו הדרך הנכונה, זו דרך האמצע שכל אחד צריך להגיע אליה. לא ירגיש. ודרך הצדיקים, ושם צריך להגיע הם, עלובים ואינם עולבים. זוכרים את המשפט? חז"ל אומרים, הנעלבים ואינם עולבים. תראו את השלבים. שלב א', הנעלבים ואינם עולבים. שלב ב', נו, שומעים חרפתם ואינם משיבים. שלב ג', לא מובן לי בכלל איך זה קשור, אבל אחרי השיעור הכל מובן. עושים מאהבה. שלב ד' ושמחים באיסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. איך השמש נכנסה? הנעלבים ואינם עולבים, שלב א'. מה יכול להיות יותר מזה? אדם נעלב, הוא לא מעל. אתם יודעים מה יכול להיות יותר? שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה ההבדל? הנעלב שמע, נעלב, והוא מצליח לא להעליב. זו מדרגה עצומה. זה לא סוף הדרך. אתה צריך לזוז עוד קומה. אתם יודעים מה הקומה הבאה? שומעים חרפתם ואינם משיבים. הוא שומע. הוא לא באוטיזם, הוא פה, הוא שומע הכל. אבל הוא לא נעלב אותך. הוא לא נעלב מפני שאני השם. ומבחינתו, המציאות באה לגלות רק שם השם. אז מה, בכבוד, מה? הוא שומע, הוא לא נעלב. אבל שומעים חרפתם ואינם משיבים פירושו, כשאני אומר, אני לא משיב, זאת אומרת בעצם המשפט הבא, שמע, אם אני אשיב, חבל על הזמן, אני לא משיב. חבל לך על הזמן, איזה תשובה יש. שומעים חרפתם, ואז מה שקוראים בעברית, פוסטי. שלב גדול. השלבים האלה זה כבר, זה מתקל השלבים האלה. כאן מגיע, מה יכול להיות יותר? עושים מאהבה. מה זה קשור עושים מאהבה? עושים מאהבה, זה התנדבות לטפל ביערות. מה זה קשור לכאן? אתם יודעים מה השלב מעל שומעים חרפתם ואינם משיבים? יש רק שלב נוסף. לא שומעים. לא שומעים. לא שמעתי. באמת לא שומעים. כנראה יש שלב כזה. לא יכול להיות. כנראה שיש. לא שומעים. שכנראה רגע שאפשר להגיע לנקודה מסוימת שבו אפשר להגיע ללא שומעים. אתם יודעים מה קוראים לו? עושים מאהבה. מאהבת מה? זה אותו דבר. עם הכל אחד אי אפשר לשמוע כי לא מתמקדים בזה בכלל. אתם יודעים מתי חשבתי על זה? בשבוע שעבר, אני מספר סיפור קטן, דוגרי, אמיתי, ובו אני עומד, כי אני רוצה לסיים בהצעה. בטיפ. בטיפ ממקום קשה, אבל אני מרגיש שאני חייב להגיד אותו. אני נוגע פה בנקודה רגישה. הרבה זמן אני כבר קבעתי לעצמי כלל, יש לי התעמלות בוקר. ההתעמלות בוקר שלי זה טניה בבוקר. כי הרופא אמר לי שאני חייב התעמלות בוקר ואני עושה, לא זז בלי טניה. התעמלות בוקר, התעמלות בוקר, סתם המלצה. התעמלות בוקר, שיהיה ביאור משלי על הגרם. אבל התעמלות בוקר, קפסולת אינסוף. עד שאתה בטוח, עד שאתה בטוח שזה נכנס, לא תקוע, אחרי זה זה זה. עכשיו, כיוון שאני עושה את זה עם טניה, אז השם ירחם לא עליכם, או כן עליכם בעזרת השם, זה גם לפני התפילה, לא עליכם, כל הצרות. לא יכול בלי. זה נראה, זה בעיה. מודה. ואני באמת חייב להודות לקדוש ברוך הוא. אני משוכנע שלולי תורתך שעשוע יבאתי בוני. וכשאני אומר תורתך שעשוע, אני מתכוון, השעשוע הוא זריקת אינסוף. תסתכל אחרת על הכל עכשיו. ועכשיו קדימה. סע. יום רביעי שעבר, שלישי בלילה, הגעתי בהשכמת הבוקר. סבא, נפגשנו כשאני הייתי אחרי ותיקי. הגעתי ככה בסוף הלילה לירושלים, כי ליווינו את ילדינו לשדה התעופה, הם חזרו לשליחות לאורוגוואי, אז והמשכתי לירושלים. אני מגיע מוקדם, נו, ואפשר להתפלל לוותיקים, אז פתאום נהייתי צדיקים, יש ותיקים, ותיקים, טניה אחר כך. הרופא אמר קפסולה על הבוקר, ואתה מתחיל לחפש. הוא אמר, יש לך בייר, זה אחרת עולה לך הכל מיני, אתה צריך, זה הקפסולה, אין מה לעשות, כי אצלי הנפש הבהמית זה שעות נוספות, אז אתה צריך קפסולה קבוע בזמן, בסדר? אבל באותו בוקר החלטתי ותיקים, ותיקים, ואז אחרי ותיקים כבר הייתי עייף, אז אמרתי נלך הביתה, כוס קפה, קפסולה יותר קטנה, כי זה בסדר קפסולה גם יותר קטנה, אבל חייבים, קפסולה יותר קטנה, ננוח קצת ונמשיך. הגעתי לבית חותני, וכשאני מגיע, אז בדלת יש שם את הנשומה, כל יודעים, בתוך שקיות יש כל אחד את הנשומה שלו, ידיעות ראשונות, ידיעות שניות, ידיעות שלישיות, ידיעות אחרונות. עכשיו אני אגב עוד אין לי ידיעות ראשונות ככה, שאני אגיע לידיעות אחרונות, ואני בידיעות השניות. ואני בכלל לא הסתכלתי, באמת לא, אבל פתאום זה לא נשמע לא טוב, פתאום אני רואה אותי בתוך שקית. עכשיו זה לא נעים, כלומר, ואני רואה אותי בגדול, אני רואה אותי בגדול, אני רואה אותי בגדול בתוך שקית, שקית לבנה ואני בפנים, תמיד פחדתי מהתמונה הזו, אני רואה אותי בתוך שקית. אגב, הייתה שקית כזאת ש... מי אברים? היה שם רבין בקטן ואני הייתי בגדול. זה עשה לי הגשה באמת מדהימה.